כל חי אונליין 93fm.co.il. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, מגיש אסף קליין.
ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 93FM, 92.8FM. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, 30 יום קודם הפסח. חייבים לציין שהיינו קצת עסוקים ב-15 ימים הראשונים של ה-30 יום, אבל הנה, נגמרו הבחירות, נגמרה הפוליטיקה, עכשיו אפשר לחזור למה שחשוב באמת, וזה לקיים דברי אלוקים חיים. אז כאמור, אתם על רדיו קול חי בשואלים ודורשים לכבוד חג הפסח, שאלות שלכם המאזינים בכל מה שקשור לענייני הפסח. אתם מוזמנים להתקשר כבר מעכשיו ל-058-693-93, 058-693-93, 058-693-93, או באתר כל חי 93FM.co.il. לוחצים על הלשונית הודעה לשידור ושולחים שאלה. אנחנו כמובן גם באפליקציה החדשה של רדיו כל חי, שניתן למצוא אותה לכל מכשירי האנדרואיד, בקרוב גם למכשירי אפל. נודה מאוד בפתח הדברים לטכנאי שלנו מנדי אור, לעורך דוד קליגר, למפיק אשר גרייבר. והנה אנחנו מתחילים היום באולפנינו, אנחנו זוכים לארח את הגאון הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ לענייני חומרי גלם ותהליכי כשרות. ערב טוב הרב.
ערב טוב, רק לתקן, אני לא גאון, מספיק יוסף מרדכי זילבר.
טוב, אני חייב בכבודו. אני חושב ששאלות הפסח ככה הן...
אני רוצה רק להגדים שלאו דווקא שאלות לפסח, אפשר לשאול גם שאלות שתקפים היום גם כן.
כן, כל מה שקשור לכל השנה.
כל ענייני הקשרות.
יפה, וגם כמובן שאלות לפסח, 058-693-93. שאלה שמסקרנת אותי הרב, אם אפשר ככה לפתוח ישר, להיכנס לעניינים. כל נושא השמן קנולה, קטניות, לא קטניות, איפה זה עומד?
אוקיי, אז אנחנו יודעים קודם כל שגזירת קטניות היא לאנשי עדות האשכנז, והספרדים לא קיבלו את זה, אנשי עדות המזרח לא קיבלו את הגזירה הזאת. החששות שסיבה שהגאונים גזרו על גזירת קטניות היא מכמה וכמה טעמים. אחד הטעמים שבשדה, בגלל מחזור הזרעים, לפעמים הקטניות גדלו יחד, שלא צמחו בשנה הראשונה, הם צמחו בשנה יחד עם החיטה, והם נשארו להפך, הם נשארו גרעיני חיטה משנה שעברה, הם התערבבו עם הקטניות, אפשר לטעות, אז יש כמה וכמה תנאים. קנולה, חמניות, האם הן נחשבות קטניות או לא, אז... יש, רוב הדעות, רוב הפוסקים החליטו שכן. אם כי אפשר להגיד שבכל פולין נשמשו בשם החמניות לפסח, שום שהחמניות לא ממש דומות לקטניות ממש, הם לא גדלים בשרביטים. זה מחלוקת הפוסקים בנושא הזה. כיוון שלנו, ברוך השם, אנחנו בחברת השפע, ורוב הדעי הקשרות המהדרין הסכימו שלא להשתמש בשם החמניות ולא בשם קנולה. קנולה זה בעצם ממש קטניות, אלא שהמרשם מתיר את זה משום שזה לא ראוי למאכל כמות שהוא. ולכן לא נהוג לבשל את זה, ואנחנו אומרים חשש שיערבבו בתפשיל, שיתערבב בתפשיל, לא שייך בזה, כי זה לא מאכל כמות שהוא. עם כל זה, היום אנחנו מקבלים את זה שחוץ משמן זית, שמן אגוזים ושמן דקלים, אנחנו לא משתמשים בפסח, יש הרבה מחלוקת לגבי שמן קטניות, בארצות הברית אפילו המהדרים משתמשים בזה. היום בדיוק קיבלתי טלפון מרב בארצות הברית, שהוא שואל אותי מה עם שמן חריה. אני לא יודע מה הציבור מכיר את זה בעבר, לפני 40-50 שנה זה היה שמן די נפוץ, אומרים שהוא מאוד בריא, אבל הוא גם דומה לקטניות, יש לו גרגירים, ולמרות שהוא צמח שהיום כמעט ולא משמשים בו לשמן, אלא בעיקר לצבע מהפרחים שמפיקים.
תודה רבה הרב, אנחנו כבר נמצאים עם מאזינים על קו השידור, ערב טוב למי?
שלום וברכה יהודה.
שלום ליהודה, שאלתך לכבוד הרב.
אני לא אפשר לדבר עם הרב?
כן, הרב שומע, אתה יכול לשאול, בבקשה.
שלום וברכה, רציתי לשאול שתי שאלות. קודם כל, האם מיחם של מים חמים שמשתמשים בו כזה לשבת בעיקרון, וזה נמצא בבית כנסת, האם אפשר להכשיר אותו לפסח, להשתמש בו למים חמים להכנת תה וקפה? ומה הדין מיחם חשמלי רגיל, ומה הדין בתמי ארבע כזה שלוחפים ויוצא מים חמים? והחשש הוא שהשתמשו בו במהלך השנה להראות לתוך מנה חמה שיש בזה חמץ, תערובות כאלה. האם הועילו הכשרה לתפח?
תראה, מבחינת הדין, אם אפשר ניתן לנקות אותו, גם שלא יישאר שום צל של אבנית, כי נהגו בעבר לא להשתמש, לא להכשיר קומקומים או דברים כאלה משום האבנית שמצטברת שם. אבל מעיקר הדין אפשר להכשיר כל דבר, בתנאי שאתה בטוח שהאבנית סולקה עד הפירור האחרון. וכמובן לחכות...
במיחמים של התמי 4 היום בכלל
אין אבנית,
זה מיחמים שהמים יוצאים ממש צלולים.
רגע, תכף אני אתייחס לתמי 4. אני מדבר קודם כל על מיחם רגיל, חשמלי. אז קודם כל הבעיה העיקרית להכשיר אותו זה אם אפשר לנקות אותו. להכשיר אותו חייבים, משום ההערה הזאת שאתה אמרת, שמה שפכו על מנה חמה ודברים כאלה, ועירוי, ואנחנו מחמירים בפסח. בכל אופן, לגבי ההכשרה, ניתן להכשיר את זה, צריך לנקות אותו, לחכות 24 שעות, ואם אפשר להשתמש בחומר מסלק אבנית, יש כמה סוגים בשוק, אז אפשר בהחלט להכשיר את זה לפסח. תמי 4, עיקר הבעיה... מה?
שנייה, איך להכשיר אותו? על ידי מה? אי אפשר להגיד אותו כי זה חשמלי, כל החשמל יתקלקל אם
נחשור אותו. מה זאת אומרת? למה? אתה לא יכול למלא אותו עם מים?
למלות תומיים ולהרתיח, וזה ההכשרה
כן,
שלו.
כן, זה ההכשרה שלו, לא צריכים להכניס אותו לתוך זה. אלא מה, אנחנו נוהגים ללבן אבן ולהכניס פנימה, ואז צריך באמת להיזהר שזה לא ייגע בחשמל. להכניס אבן כדי שזה יצוף. אבל האמת היא שהקומקומים של היום, שהחימום הוא בפנים, בדרך כלל הם גולשים לבד. אם אתה ממלא את זה עד 10 מילימטר האחרון, הוא יגלוש לבד. אבל אם הוא לא גולש, צריך להכניס באמת אבן מלובנת כדי שזה יגלוש החוצה. בכל אופן, זה לא נראה בעיה לעשות את זה. לגבי תמי 4, אם זה יכול להגיע 100 מעלות, והבעיה זה הגלישה החוצה, אמנם יש מכילים, כיוון שהתמי 4 אף פעם לא... למה צריכים שזה יגלוש? כי אני אומרים ששמה זה בלה בניצוצות, שמה פעם זה עלה ובלה זה. אז כיוון שקומקום זה בכלל דבר שכמעט ואין בו חמץ, כי לא מבשלים פה, זה רק עירוי, ועירוי זה חומרה. אז יש כאלה שמקילים להרתיח את זה עד 100 מעלות, זה השאלה אם אפשר להגיע. יש כאלה שיש להם מחסום שלא מגיע רק עד 98, 99, גם בזה יש מקילים בפרט בקומקומים. בכל אופן, זה כדאי לשאול רב, שצריך לדעת לפי התנאים ולפי זה, איך שזה מגיע, לאיזה טמפרטורה זה מגיע בסופו של דבר.
כן, השאלה היא בבית כנסת אם אפשר יותר להקל, כי מסתבר שהשתמשו בזה בעיקר לתה וקפה ולא למנה חמה, כי...
כן, אז יש לנו גם את הסברה הזאת שאנחנו הולכים לאחר רוב תשמישו, ואם רוב תשמישו היה קשה לפזר... כן, בכל אופן, אני מציע שבכל זאת תתייעצו עם רב לגבי התמי 4. לגבי הקומקום הרגיל אני לא רואה בעיה, אם זה נקי.
יפה, תודה רבה למאזין, אנחנו עם מאזינים נוספים, וכל מי שרוצה להתקשר מוזמן לחייג כבר עכשיו ל-058-693-93, 058-693-93, שלוחה 0, כמובן גם באתר כל חי 93FM.co.il. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב למי?
כן, שלום, כאן מדבר ציפי.
שלום ציפי, ערב טוב.
אני רציתי לשאול אם אפשר להכשיר מבערים של הגז לפסח, או שחייבים לקנות מבערים חדשים?
לא, מבערים זה אפשר בהחלט, לנקות את זה טוב, עדיף עם סודה קאוסטיק, או עם סנט מוריץ, שמסירים את השומן עד הסוף, ואז להדיק את זה לחצי שעה, עד שזה בוער. אז זה אני מדבר על המבערים בעצמם. אם אנחנו רוצים להכשיר גם את המסגרות, אז רצוי, גם למעשה יש מכלים להכשיר את זה באותה צורה, כאילו לשים את המסגרות נקיות לחלוטין ביחד ולהדליק את זה ביחד, וזה מחמם את הזה, אבל יותר רצוי, כאילו להזיז, אם ניתן, להזיז את המסגרת ולשים אותה על האש ממש, לכמה דקות ומכל הצדדים, ואז ודאי מוכשר כזה. עם כל זה, כל הרבנים אומרים, לשים על זה נייר אלומיניום.
תודה רבה. תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה למאזינה, מאזין נוסף, ערב טוב למי?
שלום, ערב טוב, מדבר ירון.
שלום ירון, ערב טוב.
שלום, ברכה.
שאלתך.
רציתי בבקשה לשאול את הרב לגבי חמוצים וכדומה, שינויים, שהבדס נותנים הכשר לימות השנה, ומה הדין לאוכלי קטניות, מותר לאכול את זה גם למאדרין.
שוב פעם, יש איזה כשרות לפסח? של איזה גוף אחר?
יש לפסח ויש הרבנות וכדומה. אבל הבדץ רק נותנים לימות השנה.
כן, כי הסיבה שהתבלינים, חלק מהתבלינים יכולים להיות קטניות. זאת אומרת, תערובת בתבלינים. התבלינים עצמם, יש גם תבלינים שהם קטניות, אבל כמו כמון.
השאלה אם זה למהדרין לאוכלי קטניות.
לא זאת הבעיה. לא הבעיה זה לא הקטניות. הבעיה זה בדרך כלל חומרי העזר שמוסיפים, כי היום לא משתמשים בתבלינים חיים. אפילו אם כן, אז בדרך כלל יש תמיסות. והתמיסות האלה עלולות להיות... לא אגיד לך שזה ממש חשש חמץ, אבל לפעמים צריכים לסמוך על כל מיני רבנים בחול, שמהם מגיעים החומרי גלם, לא תמיד אתה יודע בטוח הזה. לכן מהדרים, בפסח, אני רציתי להגדיד את זה בהקדמה, שבפסח מטפסים על קירות. זו ההגדרה שאני כבר משתמש בה 35 שנה. שבפסח מטפסים על קירות. אם רוצים איזה, כדאי, אם יש איזה רבנות, אם אפשר לשאול את הרבנים שם, כי האמת, חששות גדולים אין בזה. אין בזה. כי גם האמולסיות שמכניסים והחומרים, אבל זה יכול להיות קטניות, זה יכול להיות ממקור לא, לא מושגח כמו שצריך וכדומה. ויש, אני לא יכול כאן להרחיב על זה, כי יש עוד שאלות. בכל אופן, יש מצב כזה של, של חומרי תסיסה שיכולים להיכנס בפנים, ששם אנחנו צריכים לבדוק את מצע הגידול ואת הסטארטר, את המפעיל של כל המערכת. זה קצת מסובך להסביר את זה על רגל אחת. בכל אופן, אם אתם יכולים להתקשר לרב שנותן את הקשרות ולשאול אותו יותר פרטים, אז בהחלט אפשר לסמוך על זה.
תודה רבה.
תודה רבה למאזין, ערב טוב למי? הלו?
הלו.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, מדבר אריה.
שלום אריה, שאלתך.
כן. סבון ושמפו כשר לפסח.
כן.
הייתי של חברה מסוימת שיש הכשר של בל.
כן.
לעניין מה זה כשר ולעניין מה זה לא כשר.
כלומר, מה השאלה? אם זה כשר, זה כשר.
יש דברים אבל שהם לא כשרים לפסח. סליחה, לא, זה כן סליחה, לא סליחה כשתייה.
עוד פעם, עוד פעם, אתה שואל, אם אתה שואל אם הכשר, פירושו של דבר שזה כשר, שכל החומרים נבדקו ואושרו לפסח. זה כשר. המילה כשר לא מופיעה על דבר שסומכים למשל על זה שזה לא ראוי למאכל. כשר זה כשר. עכשיו, אם שאלת לגבי להשתמש ללא כשרות, אז בזה זה משהו אחר. אז פה אתה צריך לסמוך על נפסל מאכילת כלב, על זה ודברים כאלה. שוב פעם, זה...
אם כתוב שזה קשר לפסח, זאת אומרת שכל החומרים קשרים לפסח, ואין לזה ללא שום ספק.
כן, זה, ולפחות בבלט זה ככה.
הבנתי.
אבל אם אתה רוצה בלי קשרות, אז זה כבר שאלה אחרת.
בסדר, תודה רבה.
תודה רבה למאזין, אנחנו אומרים ערב טוב למאזין נוסף, שלום למי.
ערב טוב, עוד
הרב. ערב טוב.
שלום, וכך מדבר בקרימי ביתר. אני לשאול את כבוד הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הרב אומר לגבי כל הבשמים שמכילים אלכוהול, כן? אם זה גם בושם של אישה, זה בושם של גבר, ולא ידוע, זאת אומרת, יש בשמים שהם כבר כמה שנים בבית, כן? אין לי מושג אם זה אלכוהול שמופק מחיטה או מ...
אוקיי, 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 בואו, תן לי לענות לך את התשובה שאני עונה כבר, אפשר להגיד, עשרות שנים. כל הבשמים האלה, כל המתארי אוויר וכל הנוזל רצפות, אני לא מדבר על מה שנוגע בכלים, שבזה באמת יש מקום להחמיר, אנחנו בפסח, בכל זאת, חמץ במשהו או זה. כל הדברים האלה בדרך כלל לא רואים למאכל, ומישהו בטעות טעם הזה יבחין בזה בקלות. אז מצד הדין, מה שנפסל מאכילת כלב מותר בפסח. מותר בפסח. ולמרות שיש דעות שאין בזה, רוב הפוסקים פוסקים שזה, יש תשובות שואל למשיב שרוצה להחמיר בזה, מי שרוצה לעיין בזה במעדני שמואל, בנושא הזה יש שם הרחבה של הדברים. אבל להלכה זה נפסק. אבל מה? אנחנו מדברים על פסח, וכמו שאני אמרתי קודם, פסח מטפסים על קירות, אז אם יש, אם אדם רוצה להחמיר, זה לא יוהרה, זה בהחלט יש מקום. וזה, ולכן אי אפשר, רק אני רוצה להזכיר דבר אחד, או לומר דבר אחד, שהבעיה זה לא אלכוהול דווקא. גם אלכוהול זה בעיה. יש המון חומרי גלם שנותנים ריח, שמקורם מדגנים. וזה יותר הבעיה מה שהאלכוהול. כי לפעמים תמצא גם כן משהו שכתוב לא מכיל אלכוהול, אז זה לא אומר שעדיין שזה לא בעיה. יש הרבה מרכיבים בחומרי הריח שיכולים, וגם בחומר עצמו, חומר עודף, ואם זה ספרי, ואם זה לא, ואם זה שמפו, יכול להיות הרבה דברים שבאים מתסיסה של דגנים. ולכן, מצד הדין זה מותר, מצד הפסח, החומרות, כל אחד לפי הרגשה שלו, לפי המנהגים שלו, אני לא יכול להחליט בשבילו.
אני רוצה
להחמיר
כדי
לקנות
לזה
במחירה,
ולא להשתמש,
מי שנחמיר,
או
שהם צריכים... לא, תראה, אם לא מחרת זה גם טוב, כי זה פסול מאכילת כלב, אבל ודאי כדאי להכניס את זה למחירה. למה לא? אתה במילא מוכר, אתה במילא סוגר דברים, מה אכפת לך?
כן. בשאלה אחרונה לסיום כבוד הרב, מה הוא אומר לגבי כל ה... אם זה נהיה כסף, או... אני יודע שכוסות חד פעמים, די קשה לפסח, כי זה נוגע במאכלים. אבל נייר כסף, כל מיני דברים ש...
אוקיי. נייר כסף זה יותר בעיה לכל השנה, כיוון שיש ניירות שמורחים עליהם שומנים, או חלקי שומנים, אני בוא נגיד פרקציות של, של שומנים מהחי, ויכול להיות זה. לפסח, העיקר הבעיה זה קטניות, עם מי שמחמיר בזה. וזה מעניין, הכסף הוא לא כל בעיה, גילו דווקא שמן קטניות בניילון הנצמד, שלכאורה זה... היה הדבר האחרון שחשבו עליה, אבל כבר לפני 10 שנים, וניילון נצמד בהחלט ראוי, כי הרבה פעמים זה נוגע ממש באוכל, ואין לזה שום יותר. כיוון שבנייר כסף יש כאלה שאומרים, רגע, זה עובר עלו טיפול בחום מאוד גבוה, אז יש כאלה שאומרים, זהו, אז זה כבר נשרף כאילו השם. אני לא רוצה להיכנס לדקויות של ההלכה בנושא הזה. בכל אופן, נייר כסף, רצוי מאוד לקנות עם כשרות, אבל אם זה כשרות רבנות לא מעודרת, אתה גם יכול לסמוך על זה, כי כולם עושים בעצם את אותו דבר.
נאו נקרא הרב אומר שאפשר להשתמש מי שלא מקפיד על קטניות, כמו ספרדים, אפשר להשתמש בזה?
בניילון נצמד?
כן, מי שלא
עושה. תראה, החשש הכי גדול שמצאנו זה קטניות. זה, אבל זה בכל זאת פלסטיק ולא זה. בכל אופן, כוסות נייר, או כל מה שקשור נייר, מכסי נייר, כולם בבעיה רצינית. זאת אומרת, זה חייבים לקנות עם הכשר מעודר.
תודה רבה למאזין, אנחנו ממשיכים כאן את תכניתנו, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, 058-693-93-058-693-93, גם באתר כל חי 93FM-COIL, בחלונית של הודעה לשידור. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, וחוזרים עוד מעט.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח.
שואלים ודורשים בהלכות הפסח, היום עם הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ לענייני חומרי גלם ותהליכי כשרות. שאלה 2 ברשות הרב מהאתר שלנו, לגבי שאלה כללית, כנראה לא רק לפסח, הדפים השחורים העוטפים את הסושי, אותם עצות, האם צריכים כשרות ועל מה להקפיד, ואני אוסיף על השאלה, האם יש שינוי בפסח?
שינוי בפסח אני לא חושב, אבל הבעיה היא רצינית מאוד כל השנה. יש בסושי, בעלי הסושי, סרטנים בגודל של מילימטר או חצי מילימטר, שאפשר לראות אותם בעין בלתי מזוינת, אי אפשר, אין פה את היתר של החיי האדם, שאומר שדברים שלא רואים בעין, אנחנו לא צריכים לחשוש עליהם, אלא אפשר לראות אותם, וזה מאוד רציני, זה סוג של סרטנים שלא יוצא עם כל השטיפות ועם כל הדברים, כל הפעולות שנעשים, זה לא עוזר לזה. ולכן, אז צריך הכשר של מומחים לנושא הזה. כשאני מדבר עם המומחים בנושא הזה, אנחנו לא מכירים זה. אולי יש, אולי כן, אולי לא, לא יודעים מה לעשות. אז זה שאלה לכל השנה. לפסח לא שמעתי על בעיה מיוחדת. בכל אופן, מי שמקל כל השנה בעלי סושי עם הכשר שמקובל עליו, יכול גם בפסח, זה לא קטניות, וזה לא, אין לזה חששות אחרים.
תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו נעבור למאזין, על קו הטלפון, ערב טוב למי?
ערב טוב, לי?
שלום, שלום.
חנה מירושלים, שלום.
כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול שתי שאלות, בבקשה. בבקשה. הראשונה קשורה ולא קשורה לפסח, קשורה ב...
זה לא משנה, אפשר לשאול שאלות של כל השנה גם.
כן. זה לכל השנה, אבל בגלל שזה התחיל עכשיו בפסח, יש בחורי ישיבה שעושים, שמתחלקים לשניים, הבחור אחד עושה את עצמו קבלן, הוא לוקח כמה בחורים, והוא מוצא להם מקומות עבודה. זאת אומרת, מה זה מוצא? הוא כותב מודעות, אנשים תולשים את התליש ופונים. עכשיו, מותר לי, אחרי שפעם ראשונה הכרתי אותו דרך הקבלן, הוא בא עבד, מותר לי להיות איתו בקשר פיזי.
אני מצטער, זו שאלה הלכתית, ממונית, ולא שאלה בקשרות, אז זה לא התחום שלי, אני מצטער.
לא בקשרות. אני... אז עכשיו, השאלה השנייה בקשרות,
אוקיי.
מה ההבדל בין אפונה ירוקה ופול ירוק לקטניות? אנחנו, למשל, המרוקאים, לא אוכלים קטניות, לא אוכלים אורז, לא אוכלים קטניות, אבל כן אוכלים אפונה ירוקה.
כי זה נחשב ירק ולא קטניה.
זה ירק
ולא קטניה. אז שוב פעם, הציבור האשכנזי רובו מקפיד גם על ירק טרי. אבל אם את שואלת למה המרוקאים, מה ההבדל? זה בהחלט ההבדל. כי כל דבר שהוא לא מתייבש, הוא לא דומה לחיטה, ולכן אין על זה גזירת הקטניות. אז המרוקאים לקחו את זה כאילו בצורה סלקטיבית. אורז יש הרבה... כן. אורז, אני רק רוצה להגיד שיש הרבה מעדות המזרח שלא אוכלים, כיוון שהאורז היה פעם מאוד קשה לברירה, וגם היום יש כאלה שאוכלים אורז בפסח, אבל בתנאי שבוררים את זה לפני פסח, בדיקה קפדנית ביותר.
שלוש פעמים לפעמים.
כן, אז לכן זה בהחלט, אבל שוב, אורז זה בכל זאת שונה משאר הקטניות. ואם שאלת, אז... מה? אני לא מכיר את המנהגים של...
פולים מיובשים ושולים...
כל הדברים האלה זה קטניות...
בוטנים...
בוטנים יש מחלוקת. בוטנים יש חב"ד מקל... חב"ד מקל בבוטנים, אבל...
חב"ד? אני לא אוכל
בבוטנים. את לא אוכל, זה בסדר, אבל...
תודה רבה גברתי, מאזין נוסף על קו הטלפון, ערב טוב למי?
יוסף.
שלום ליוסף, ערב טוב, שאלתך בבקשה.
רציתי לשאול את הרב, פלטה חשמלית שמשתמשים בה כל השנה, ואני רוצה להשתמש בה בפסח, האם אני יכול לשים עליה נייר כסף הזה, מה שקוראים לזה היום 100 מיקרון?
בתנאי שזה נקי, בתנאי שזה נקי ביותר, וממש אתה אומר שאין שום צל של משהו, כי פסח, כי מה החשש? יש כאלה שקונים פלטה חדשה, למה? כי אם אולי נשאר, אנחנו יודעים שפסח, בפסח עצמו זה חמץ במשהו, ואם נשאר איזה פירורון קטן, והניילון, אם אתה שם פח, אז זה ודאי הרבה יותר טוב. אבל אם אתה שם רק נייר אלומיניום עבה, אז קורה לפעמים שזה נקרא, או שזה שמים סיר כבד, ופתאום זה מבצבץ מלמטה, ואז אנחנו יכולים להגיע לחשש של זה. אבל אני מציע ככה, לנקות אותו טוב עם חומרים פוגמים, כמו, אני יודע, סנט מוריץ, אם זה אפשרי, כי אין לא בכל המתכות, סנט מוריץ לפעמים הורס. אבל בכל אופן, מה שאתה יכול הכי טוב, לתת את זה לדלוק שעה, שעתיים, שלוש, ואז אפילו אם נשאר משהו חמץ, הוא נשרף, והוא כבר נפסל מאכילת כלב, ואז הוא לא אוסר, ואז לשים על זה נייר אלומיניום עבה אמיתי. כן, לא 18 מיקרון, אלא אם אתה יכול 100 מיקרון. 100 מיקרון. מצד הדין זה למהדרין.
כן, וגם הבלך, אותו דבר, הבלך הזה פח של שמים על הגז.
כן, זה תמיד, אם אתה מנקה את הגז ומבהיר את המבהירים לכמה שעות, ומנקה את הצלחות מסביב, ואז שם הזה בלך, אין לך שום בעיה, זה מהדרין. כמובן, תמיד עדיף שמע, אני, כמו שאמרתי קודם, בפסח מטפסים על קירות. מה שאפשר להדר, אומרים שהאדמו"רים החסידיים היו אומרים שהמלאכים צוחקים מהפרימרס, מאלה שמקפידים על זה, אבל לא בפסח. בפסח כל חומרה מתקבלת.
אז זה לא חלק להשתמש בפלטה שכל...
אני אמרתי לך, זה חלק, אבל יש הידור גם כן. בכל ההידורים יש כל מיני דרגות. הידור להשתמש בזהו של פסח.
תודה רבה למאזין, ערב טוב למאזין נוסף, שלום למי?
שלום, ערב טוב.
ערב מבורך, כן.
רציתי לשאול את הרב לגבי עוגיות יין, אם אני לא טועה.
כן.
אמרו שיש בעיה עם ההכשר, יש מים בתהליך, אין מים בתהליך, אם הרב מצל.
תראה, אני לא נותן כשרות, זה כשרות רגילה, זה אף פעם לא, אני, לא ידוע לי על כשרות מעודרת. בכל אופן... עד כמה שאני יודע, כיוון שהיה לי תקופה שהיה לי השגחה משותפת איתם, כי אנחנו נתנו לכל השנה ואין אותו, הם מאוד מקפידים לא להוסיף יין לתוך המים, וזה, אם הבחינה הזאת, אם מקילים, אם עדות המזרח עושים את זה, זה בהחלט קשר. אין בכלל... אין חשש תוספת מים, אם זה מה שמפריע לך.
תודה רבה למאזין, מאזין נוסף, שלום וערב טוב למי. הלו?
הלו?
כן.
רציתי לשאול את הרב, איך מגילים שולחן סלון?
מה זאת אומרת שולחן סלון? ממתכת? ממה?
לא ממתכת, מי?
נו, אז למה? מי אומר שצריך להגיל אותו?
אז מה, איך מכשירים אותו לפסח?
או, איך מתקינים אותו לפסח? בוא נגיד, זה ההגדרה הראשונה.
כן, זה ההגדרה הראשונה.
יפה, רוחצים אותו טוב טוב, אם אפשר לרחוץ אותו עם ברזלית או עם סקוטש, טוב טוב עם מים וסבון, ואז שמים על זה או סמיכה או קרטונים או זה, ושמים מפה של פסח.
רק מפה חדשה זה גם טוב?
רצוי לשים עוד משהו, כי לפעמים שמים על זה משהו חם, ואולי זה בלה גם ממשהו חם בעבר, אז בפסח אנחנו מחמירים, כמו שאמרתי, משהו שמפסיק את החום. כלומר, זה יכול להיות קרטונים, שזה אולי הצורה המעודפת, ואם לא, גם סמיכה אהבה או מגבת גדולה, אם זה שולחן קטן, וכו' וכו' וכו'. העיקר שיהיה מפסיק מתחת למפה.
יש עוד שאלה. סקוטש ברייט,
שאלה
זה מדבקה
שלי קשרה
לפסח.
סקוטש ברייט, אני עוד לא מצאתי סקוטש ברייט שהוא לא קשר לפסח.
בדיוק, אני אגיד לרב, יש לי חנות, ואמרתי לסוכן, למה אין לי מדבקה? הוא אמר לי, בוא נביא לך מדבקות.
טוב, זה כבר, אתה צריך לפנות, אתה למען תיקון העולם, אתה צריך לפנות לגוף שנותן את הכשרות, ולהגיד לו שהמדבקות מסתובבות ברחוב, וזה חמור מאוד.
לא, הוא אמר לי שזה מה שהחברה עושה.
כן, אבל אין, בסקוטש אין בעיה של כשרות לפסח, נקודה.
אפשר להגיד לאנשים שאין בזה שום בעיה, וזה סתם...
כן, אתה יכול להגיד לאנשים שאין בזה שום בעיה.
בסדר גמור, תודה רבה.
תודה רבה למאזין, ערב טוב, שלום למי?
שלום וברכה.
ברכה ושלום, כן.
רציתי לשאול שתי שאלות. דבר ראשון, לעניין להכשיר קיריים קרמיות, קיריים חשמליות, שהלהבה שלהם היא חשמלית. איך מכשירים את זה לפסח?
קיריים קרמיות, אנחנו נכנסים פה לשאלה של, אתה מדבר על משהו לא חדשות, כן? אלא אתה מדבר על קיריים. קיריים שהיו, שימשו לחמץ, אתה רוצה להכשיר את זה לפסח. אוקיי, אז קודם כל לנקות, כמו שצריך, שלא יישאר שום פירור של זה, ואז אנחנו, להכשיר את הקיריים, אנחנו נכנסים לשאלה שרוב הפוסקים חוששים בכל מה שקרמי, או חרסינה, או פורצילן, חוששים לכלי חרס. לכלי חרס, לא לזכוכית. אנחנו חוששים לכלי חרס, וכלי חרס אנחנו יודעים שאי אפשר להכשיר. אז מה הפתרון הזה? את הקיריים עצמם שהם מתכת, כמובן, אני מבין שהקיריים עצמם מתכת, כן?
לא, זה קיריים זכוכית.
אנחנו נשאלים פה לשאלה, יש מחמירים בזה ויש מקילים בזה. רצוי שתשאל את הרב שפוסק לך את ההלכות.
יש לה מסגרת...
את המסגרת אתה יכול לפתור בקלות. אתה יכול לפתור את הבעיה של המסגרת, אם לחסות את זה בנייר אלומיניום או בכיסוי מתכת. למעשה גם את הלהבה אפשר לחסות במתכת עבה, אבל אני לא יודע אם זה יפעל אז, אם זה יחמם.
לא.
וגם חוץ לזה זה בטח יהיה... כמה פעמים ביום זה ייפול לך מעל הקירה, אז זה לא פתרון. זכוכית זה בעיה בעיקר לאשכנזים, כי הספרדים, בית יוסף מהרם פוסק שזכוכית לא צריכים להכשיר לפסח. הרמה פוסק שזכוכית לפסח לא מכשירים. כל השנה אנחנו מקילים, לפסח אנחנו לא מכשירים, אלא במילוי ועירוי ורק בצונן, ולא במשהו חם. זה קצת...
לפי הספרדים יהיה מותר?
לכאורה לפי הספרדים יהיה מותר. אם זה באמת זכוכית, אני לא ראיתי את הקיריים, כי יש בשוק כל מיני דגמים. אבל אם זה באמת זכוכית, ואתה בטוח שזה זכוכית, אז לפי הספרדים זה לחמם את הטמפרטורה הכי גדולה.
השטח שסביב הקיריים.
אז זה אמרנו שיחסו עם נייר אלומיניום, עבה. אבל זה... אבל זה...
תודה רבה, רציתי לשאול גם לגבי תנור. יש תנור, יש לנו תנור עם מצב של פירוליטי. זאת אומרת שיש מצב אחרי ההפעלה.
זה נקרא פרוליטי, עד כמה ששמעתי ממומחים, וגם שאני ראיתי אצלי בבית, כשהוא עבד, פרוליטי זה ליבום חמור. לכאורה, להחליף תבניות כמובן, תבניות מיוחדות לפסח, אבל אם אתה מנקה טוב טוב את התנור, עם סנט מוריץ או חומר כזה דומה לזה, ואחרי זה אתה מדליק את זה על הפרוליטי, על 500 מעלות, אז ליבום חמור.
אוקיי, תודה רבה. ואפשר גם לשים שם את התבניות במצב פרוליטי, וזה יכשיר אותם.
אני לא הייתי לוקח אחריות על עצמי עם זה, עם התבניות. כמה עולים תבניות? אתה יכול לשמש תבניות חד פעמיות לכל הפסח. זה בדרך כלל, מה זה? זה לא הפסד מרובה ולא זה. כדאי להימנע מבעיות. אם זה בכל זאת לא ליבון חמור, כמו שאומרים המומחים, אז אם זה בליבון קל, בדיעבד זה ודאי טוב לפסח, בתנאי שזה לא התבנית עצמה. בתבנית אנחנו כבר צריכים לליבון חמור מעיקר הדין, ולכן אני ממליץ להשתמש בתבניות חד פעמיות או תבניות.
ונצטרכו אבל
נייר
כסף
לתנור
בפנים?
לא, אין צורך. אם זה נקי, אם זה נקי, ממש נקי, ואתה עובר את זה, אם אתה 500 מטר, אתה הניקוי הפירוליטי, אין לך בעיה.
מה?
מה כן, הלו?
כן.
רציתי רק להגיד, יש לנו בעיה קצת עם הזכוכית. זה זכוכית, זה זכוכית, הדלת היא זכוכית.
כן, נכון.
יפה, אז את הדלת אתה חייב לחסות בנייר אלומיניום.
גם לפי הספרדים?
גם לפי הספרדים. טוב, לפי הספרדים אפשר להקל, בתנאי שזה נקי, אבל זה רצוי. ואני אגיד לך פטנט פשוט איך לעשות את זה שזה. אני עשיתי את זה בעצמי. אתה פשוט מורח קצת את הזכוכית בשמן, ושם לזה נייר אלומיניום דק. הוא פשוט נדבק, הוא נצמד לזכוכית. מדליק את התנור, מחמם אותו, ואז זה פשוט נדבק לזכוכית.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה למאזין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת. אתם מוזמנים להמשיכו להתקשר 058-690-393, 058-690-393, גם באתר כל חי, בלשונית הודעה לשידור, 93FM COIL. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו שווים.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח.
שבנו עליכם, דורשים ושואלים בהלכות הפסח. אנחנו עם הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ לענייני חומרי גלם ותהליכי כשרות. אתם מוזמנים להתקשר 058-693-93 לשאלותיכם בנושא הפסח, ובכלל גם באתר כל חי, בלשונית תודעה לשידור. האתר ב93FM COIL. עוד שאלה ברשות הרב מתוך האתר, האם אפשר להכשיר כלים בתוך סיר בבית, כלומר להפעיל את הגז שהמים מבעבעו ואז להכניס את הכלי החדש לתוך הסיר של הגז, ואם כן האם הכלי שבתוכו מגעילים צריך להיות גם כן כלי חדש?
אוקיי, מעיקר הדין מספיק שהכלי הוא אינו בן יומו ומה שמכשירים אינו בן יומו, אבל נוהגים להכשיר את הסיר המחמירים, להכשיר את הסיר לפני השימוש, כלומר, למלות מים, להרתיח, חייב להיות אינו בן יומו. כלומר, ש24 שעות האחרונות לא השתמשו בזה בחמץ, ולא בדבר אסור. להכשיר את הסיר הזה, זה שוב פעם, זה מצד המנהג, להכשיר את הסיר, לשפוך את המים, למלות שוב פעם, להרתיח פעם נוספת, להכניס את הסירים החדשים, ואז אם רוצים גם להשתמש בסיר לפסח, נוהגים שוב פעם להכשיר מחדש את הסיר המכשיר. כיוון שאנחנו אומרים, שמטטה גם מתלכלך פעם, אז כך נוהגים. אבל אפשר בהחלט לעשות את זה בבית. אם אתם לא רוצים לרדת לחכות בתור במכשירים של הרחוב, אז בהחלט זה פתרון טוב. וזה מה שאני עושה גם אצלי בבית.
תודה רבה. אנחנו נשוב למאזינים על קו הטלפון. ערב טוב למי?
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, רציתי לדעת,
כן,
שתי דברים. האם צריך בכלל הכשר על סבונים של רחצה? האם בכלל צריך את זה?
כן, ומה השאלה השנייה?
השאלה השנייה, אלו שמקפידים על שרויה, דיינו שלו, בכלל לא יהיה שום דבר שהיה לו קשר או מגע, כן, עם מים, שלא יגע במצע. האם מוצרי חלב, ובעיקר כוונתי לחמה וחלב, האם מעורב במים מים או שצריך...
אוקיי, בואו נענה על הראשון ועל האחרון. לגבי סבונים, אני, כמו שאמרתי קודם, מעיקר הדין, הסבונים נפסלו מאכילת כלב, אין צורך בקשרות, אפשר להשתמש בזה. אבל עם כל זה, כלל ישראל נוהג להחמיר בזה, וזה כל אחד ההרגשה האישית שלו.
הרגשה, הבנתי.
זה כל אחד שיחליט, וזה לא רק סבונים, יש לך עשרות מוצרים היום שיכולו להיות בחששות חמץ שהם נפסלו מאכילת כלב.
הייתי מבין אם סבון נוזלי לרחצת כלים, אני מבין.
בכלים יש בהחלט מקום להחמיר.
אבל על סבון גוף לא
צריך. זה עניין הרגשה, אנשים שואלים אותי על בושם, על מוצרי איפור, ויש בפרט נשים שמוצרי איפור זה אצלהם פיקוח נפש, אז אני אומר, תחליטו איך שאתם רוצים. זה לא, זה העניין הרגשה של הלב. לגבי שרויה, מעיקר הדין, והיום נוהגים הרבה יותר מה שפעם, במי פירות, אנחנו אומרים לא מחמיצים, מקילים בשרויה, בפרט בדורנו שהמצות בדרך כלל אין להם, כל החשש שמה נשאר חלק לא אפוי, המצות היום דקות והחשש הוא די רחוק. אז במי פירות מקילים. חלב, נכון להיום, אין בזה אין בזה מים, אבל אי אפשר למנוע כמה טיפות מים מהצנרת שנשטפת במים. ועדיין, בדרך כלל שוטפים את אחרי המים, שוטפים את הצינורות בחלב, כדי שזה, אם כזה, משהו יכול להישאר. עכשיו השאלה אם שרויה צריכים, איך אמר פעם מישהו, שמעתי על משהו חמץ, לא שמעתי על משהו מצא. אבל אם כזה, יש המקפידים ויש על זה. חמאה משתנה לפי שנה, השנה עדיין לא קיבלתי את הנתונים מתנובה, אולי מחר אני אדע אם חמאה יש השנה מים או לא. לפעמים מוסיפים מים, וזה יכול להיות באחוז או באחוז וחצי, אבל עדיין בדרך כלל פחות מ-60. גבינות, רוב הגבינות יש בהם מים, וגם לבן לפעמים, זאת אומרת מוצרי תוצרת ניגרת, גם יכול להיות כזה מצב של תוצרת מים. בדרך כלל חלב אין לנו בעיה.
היה שנים שחמה באמת אין להם מים?
כן, היו שנים, אני פשוט שכחתי לברר. אפשר לשאול במרכז תנובה, או להתקשר לאחד המשגיחים של תנובה, ולשאול אותו אם הוא יודע.
בסדר גמור, תודה רבה.
תודה רבה למאזין, אנחנו עם מאזין נוסף על קו הטלפון, ערב טוב למי? הלו? הלו, הלו, כן.
הלו?
כן, שומעים.
רציתי לשאול בקשר לכלים חד פעמים.
כן.
כל סוג של, למשל, צלחות, קערות, 80-90% מהכלים אין עליהם, לא כתוב להם כשר לפסח.
אוקיי, אז... אז אני אגיד לה. החד פעמי הפשוט, שעשוי מפלסטיק, אין לו בעיה. הצבעוני... יש כל מיני שמועות, אני לא יכול להיות בטוח שלא, שהשמועות לא נכונות, אבל הרגשת הלב שלי שזה לא בעיה, אבל בכל אופן הלבנים, וודאי שהפשוטים, אפילו היותר יקרים, אין בהם בעיה. אפשר להשתמש גם בלי קשרות מיוחדת לפסח. כלי נייר, או מה שיש ציפוי נייר, הוא בעייתי, ממש בעייתי, וצריך קשרות טובה מעודרת לזה. אלומיניום, כבר דיברנו על זה.
קערות מפלסטיק, כל הקערות מפלסטיק.
כל הקערות מפלסטיק, אין בהם שום בעיה. רק נירוסטה, צריך להכשיר לא כל כך מחמץ, כמו שמחשש לכל השנה. שומן מאחר.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה
רבה למאזינה, מאזין נוסף על קו הטלפון, ערב טוב למי?
אברהם.
שלום לאברהם, ערב טוב, שאלתך בבקשה.
ערב טוב, קודם כל יישר כוח על התוכנית. רציתי בבקשה לשאול, נהוג בדרך כלל להשתמש בקיור כפול, לשים כזה קיור על הקיור.
כן.
עכשיו לגבי קיור נירוסטה, האם אני אפשר להכשיר אותו שהוא שונה מחרס?
הוא בהחלט שונה מחרס, ודאי, ודאי. אפשר להכשיר אותו, אבל תצטרך להצטייד, אם אתה רוצה עכשיו, כיוון שהקיור, בוא נגיד ככה. אנחנו, הכלל שלנו כבולוקח פולטו. עכשיו, קיור יכול להיות במצב של... לפעמים אתה מכניס סיר חם לתוך הקיור, ואם יש שם רטיבות, אז זה נחשב ככלי ראשון, לפחות לחומרה. עכשיו, אם תרצה להכשיר אותו, אז עם אבן מלובנת, לכאורה יש מקום להתיר, אבל הדבר הכי טוב, ומה שעושים, למשל במטבחים גדולים שצריכים להכשיר, ואי אפשר שם להשתמש בקיור בתוך קיור, עושים עם ברנר. זה דבר
קשה. ההכשרה צריכה להיות רק
לרדת
על ידי ברנר במידה ואני רוצה להכשיר.
כן, ושיתחמם עד מצב של 250 מעלות לפחות, המתכת תתחמם.
מים רותחים לבד?
זה לא, זה עירוי מכלי ראשון שזה לא מספיק על החשש. אמנם אבן מלובנת לכאורה צריכה להיות טובה. כיוון שזה, אבל זה קשה מאוד לעשות, שתגיע לכל הפינות, וזה, לא הייתי ממליץ לעשות את זה, וזה גם די מסוכן. כי אתה עובד מצד אחד, אתה שופך מים חמים, מצד שני אתה מסתובב עם האבן המלובנת, שזה לא אבן, אתה בדרך כלל משתמש בפטיש כבד או משהו.
נכון.
אז לכן זה די בעייתי. השיש, הלמעלה, מה שנוהגים להכשיר, כיוון שזה אבן ולא חרס, אז עושים בדרך כלל עם פטיש, אני עושה עם מגעץ, בפנים הקיור זה קשה מאוד להיות בטוחים שהגעת לכל הפינות ושהכל באמת רתח וזה, לכן מה שמומלץ זה לעשות עם...
והברז עצמו, אם מדי פעם אני נוגע בו עם סיר?
אז זה לא צריכים לחשוב שאנחנו הולכים לפי רוב תשמשות, שופכים על זה מים חמים ואין לך בעיה עם זה. ואם יש לך מים חמים בתוך הברז, אתה פשוט פותח, מחמם את הדוד לטמפרטור הכי גבוהה ומעביר מים חמים דרך הברז.
עכשיו, הכיור שלי הוא לא סטנדרטי כמו הכיורים שמוכלים, הוא יותר עגול. זאת אומרת, תמיד יישאר לי בקצוות מגולה. אני לא חושב שזה, מכיוון שאני לא שם שם אסירים וכדומה, נכון?
נכון, נכון. אני לא ממליץ לכולם, אבל אני מקפיד לא לשפוך גם כן, שלא יהיה עירוי, בפסח אנחנו מחריז, לא לשפוך ישירות לתוך הכיור שום דבר, אני שופך את זה לתוך סיר, ומשם שופך את זה לכיור, זה כלי שני, זה כבר יותר קל.
של כוח גדול,
תודה רבה לערב טוב. תודה רבה למאזין, מאזין נוסף על קו הטלפון, ערב טוב למי?
שלום, רציתי לשאול לגבי שמן זית למאור, שיש לו מיותר בארץ, ויש לו הכשר, אבל לא כתוב על פסח שום דבר. האם שמן זית למאור
צריך... שמן זית למאור בדרך כלל מיובא מחול, ואז...
כן, פה כתוב במקרה שזה ממש כתוב מיותר בארץ.
מיוצר בארץ, שמן למאור...
מופק מזיתים שנמצקו
בקרמי ארץ ישראל. תראה, בעיקרון שמן זית למאור זה יכול להיות שתי דברים. או שזה פומס, שנקרא שמן שהופק מהגפת, וזה מפיקים בממיסים שונים. אמנם חשש רחוק מאוד שזה יהיה באלכוהול. תיאורטית אפשר לעשות את זה, בדרך כלל משמשים בבנזין, באקסן, חומרים כימיים. החשש העיקרי שלי, שאני נתקלתי בזה, ויצרתי הרבה פעמים בשם זית קשר לפסח, שהם משתמשים גם בזיתים, זיתי מאכל שחזרו מהחנויות. כלומר, זיתים שהיו מוחמצים עם חומץ ועם חומצה לקטית שיכולה להיות חמץ גמור. ולכן זה החשש שלי בשם הגפת. אבל אם אתה אומר שזה מופק בארץ, פירושו של דבר שזה לא עשוי מגפת, אלא זה עשוי מזיתים גרועים. ואז אולי אין חשש, אבל צריך יותר לברר, אני לא יכול לתת לך אישור גורף. בשמה, אם זה למאור, מה הבעיה שלך? אתה רוצה להשתמש למאור, אין לך שום בעיה.
טוב, זמננו תם. הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ לענייני חומרי גלם ותהליכי כשרות, אני מודה לך מאוד מקרב הלב שבאת לו לפנינו.
תודה לך ואל כל המאזינים.
הזכרת אותנו בתשובותיך לשאלות של מאזיננו. לכבוד הפסח, שיהיה חג פסח כשר ושמח בעזר השם.
אמן לכל כלל ישראל.
אמן. נודה מאוד למנדי אור על הפיקוח הטכני, לעורך דוד קליגר, למפיק המסור אשר גרייבר, איתכם אחורי המיקרופון, אסף קליין, מאחל לכם פסח כשר ושמח ובשורות טובות, כל טוב. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.